נקרא ראשית כל את המשפטים הראשונים ונתבונן בהם. חיים אנו עם הציורים הרוחניים שבשאיפה של נשמת האומה. כל מקום שניצוצות אור הללו גנוזים שם, הננו מקושרים אליו בקשר של נשמה, של חיים, של כל הווייתנו. בין שיהיה מקום זה מקום ממשי מידת ארץ, בין שיהיו מעשים שהציורים האלה כמוסים ביסודם, בין שיהיו מחשבות ורעיונות מאיזה מין שיהיו, מי שבא לקוץ סעיפים הללו, מי שממעט חילם את כבודם וחשיבותם אצלנו, הרי הוא ממעט את לשת חיינו, ולנגדו אנו מתקוממים בכל מלוא כוחנו. מי יכול להסביר לי מה כתוב כאן? מה אתם אומרים? אתם מבינים את המשפטים האלה? מה מישהו יכול להסביר? על איזה ציורים הוא מדבר? חיים אנו עם הציורים הרוחניים שבשאיפה של נשמת האומה. כל מקום שנצוצות הללו גנוזים שם, הננו מקושרים אליו בקשר של נשמה, של חיים, של כל הווייתנו. מה כתוב כאן?
השאיפות של האומה והשאיפות שלנו,
אותם
שאיפות.
זה
לא
שאיפות
של האומה
ושאיפות
שלנו בשני
מקומות. השאיפות של האומה הם השאיפות שלנו. ומה הם הציורים הרוחניים? מה זה, למה הוא מתכוון?
ארץ ישראל.
איזה ציורים רוחניים יש בשאיפת האומה? מה שאיפת האומה, תגידו לי? מה שאיפת האומה? תורה, ארץ ישראל, גאולה, כן? הכל. טוב, בסדר, צודקים. זאת אומרת, לאומה יש שאיפה, לנשמת האומה. כלומר, לחלק היותר גבוה, יותר רוחני, יותר עליון של האומה, הנשמה, יש לה שאיפות. ויש ציורים רוחניים. בשאיפה הזאת, מה זה ציורים רוחניים? חיים אנו מהציורים הרוחניים שבשאיפה של נשמת האומה. יש ציור... איזה ציורים?
של הקיום של זה.
המילה ציור. מה אתם אומרים? ציורים רוחניים? כל מקום שניצוצות אור הללו גנוזים, שם הננו מקושרים אליו בקשר של נשמה. יכול להיות המילה ציורים מוכנים מחשבות, מה זה? ציור זה ככה משהו דמיוני שאדם מצייר בדמיונו. ציור רוחני. אתם מכירים ציור רוחני? יש ציור על ה... של תמונה, כן? זאת אומרת, הרעיון מצטייר. רעיון, יש איזה רעיון שהוא כאילו ציור. מצטייר לנו. נגיד, בוא ניקח דוגמה. כל מקום שניצוצות אור הללו גנוזים, שם הננו מקושרים. ניצוצות אור של הציורים הרוחניים, הם גנוזים איפה במעשה יכול להיות, נגיד תפילין. קח דוגמה תפילין. יש שם ניצוצות אור של רעיון, רעיון מאוד גבוה, רעיון מאוד נישא. כשאדם מניח תפילין על הראש ועל היד, הוא קושר את עצמו אל הגדולה האלוקית, הוא נושא בראשו את ה... התוכן הגבוה של קבלת עול מלכות שמיים,
של שמע ישראל, של מציאת מצרים, של כל המגמה הגדולה, זה ניצוצות אור שגנוז שם, כי זה לא זה כלי מגושם, זה אורות, כן? אבל בעצם הם מכילים איזה תוכן גדול, איזה תוכן, איזה ציור רוחני גדול. ואז כן, זה מה שאומר, חיים אנו, אנחנו חיים עם הציורים הרוחניים שבשאיפה של נשמת האומה. כלומר, הציורים הרוחניים, השאיפות של האומה, שמופיעות בכל מיני מעשים, בכל מיני הנהגות, בכל מיני חשבות, השאיפות הללו שהן מתפרטות להמון המון המון פרטים מעשיים, הם ציורים רוחניים, וכל, ואנחנו חיים את זה. זה החיים שלנו, כי הם חיינו. אנחנו חיים את הציורים הרוחניים שבישיבתנו. אנחנו כל הזמן חיים את השאיפות האלה. חיים, יש לנו כל הזמן, החיים הם מלאים שאיפות גדולות. שאיפות שיש תוכן שלהם זה ציורים רוחניים. וכל מקום שניצוצות אור הללו גנוזים שם, הננו מקושרים אליו בקשר של נשמה. כלומר, זה קשר עצמי, קשר של נשמה, של חיים, של כל הבנתנו, זה החיים שלנו. כלומר, איפה שיש איזה ניצוץ אור מתוך הציורים הרוחניים של שאיפת האומה, כמו שאמרתי, זה יכול להיות תפילין, זה ציצית, זה תפילה, זה מצוות שבין אדם למקום, מצוות שבין אדם לחברו, שאיפת האומה הכללית לבוא לארץ ישראל, לגאולה, להאיר את אור השם בעולם. כל מקום, כל פעולה שקשורה עם כל השאיפה שלנו, זה הם חיים, זה רחב הרב אומר, זה החיים שלנו, זה המהות שלנו. זה יכול להיות, הציור הזה מופיע, הניצוץ הזה מופיע במקום, ארץ ישראל. בין שיהיה מקום, זה מקום, שיהיה מקום, זה מקום ממשי, מידת ארץ, למה ארץ ישראל. הצרכים לחיות, אנחנו נמצא בארץ ישראל, הוא מרגיש קדושה, מרגיש עליונות, מרגיש שנמצא קרוב למקום שהקדוש ברוך הוא ישבה למושב לו. הוא בחר בארץ ישראל. חיים אנחנו את האור הזה שמופיע בקדושת ארץ ישראל. בין שיהיו מעשים שהציורים הללו כמוסים ביסודם. כלומר, זה לא גלוי, אלא זה נמצא שם לפני ולפנים. איזה שיהיו המעשים שהציורים הללו כמוסים ביסודם, זה יכול להיות, אל מה הרע מתכוון, כמוסים ביסודם. זאת אומרת, מעשים שבעצם בחיצוניותם לא רואים את התוכן העמוק שלהם, הגדול שלהם, אבל הוא נמצא בפנים. מה זה יכול להיות? מה? החוקים אתה אומר, יכול להיות חוקים, כן. מעשים שיכולים להתפרש כמעשים של רשות, יכולים להתפרש כמעשים של קדושה. כן, או של חוקי התורה. בין שיהיו מחשבות ורעיונות מאיזה מין שיהיו. כלומר, לא מעשים אלא מחשבות, רעיונות, רעיונות של שאיפות, של צדק, של יושר, של טוב, של עבודת השם. אנחנו חיים את כל זה, אומר הרב. חיים, חיים, חיים של קדושה. חיים כל מקום שיש איזה משהו שביטוי של שאיפות הנשמה שלנו, זה עצמי, זה עצם חיינו. זה כל הווייתנו. וכשאנחנו פוגשים מישהו שהוא בא לקוט סעיפים אלו, אנשים כאלה מורדים, עוזבי תורה, מי שבא לקוץ סעיפים הללו, מי שממעט חילם את כבודם ואת חשיבותם אצלנו, הרי הוא ממעט את לשעת חיינו. כלומר, הוא לא פוגע בדברים חיצוניים, הוא פגע בעצם החיים שלנו. ולנגדו אנו מתקוממים בכל מלוא כוחנו. אז הרב לא אומר מה לעשות, הרב אומר מה קורה, מה אנחנו חיים, זה הטבע שלנו. הרב מתאם, מסביר לנו מה, מי אנחנו ומה אנחנו. אנחנו אנשי האמונה, אנחנו האומה הישראלית, אנחנו ששאיפת נשמת האומה היא ממלאה אותנו. אז יקר לנו כל מצווה וכל מקום קדוש וכל מחשבה של קודש. וכל דבר שמבטא את את השאיפה הגדולה של אור השם בעולם. מי שבא נגד זה, אנחנו מתקוממים. לא יכולים, לא יכולים להסכים לזה. והם לא כוחנו. זה גם פתיחה. פתיחה של איזה מהלך. עכשיו, אז בעצם הרב כאן דיבר דברים שמישהו קורא את זה, הוא דיבר, הזכר כאן משהו של תורה, של אמונה, אנחנו פירשנו את זה. אבל לא כתוב כאן שום דבר. יש לאומה שאיפות. אחד יכול להסביר שאיפות לעבור לארץ ישראל. שאיפות לבנות כאן מדינה. שאיפות מדינה מוסרית. מדינה ערכית. מדינה עם רוח. רוח היהדות, אבל לא, יש כאלה שאומרים, כלומר, הרבה מהציונים החילונים, הם שאפו לארץ ישראל, שאפו להיות עם לבדד, שנחיה בינינו לבין עצמנו ולא נהיה מעורבים עם הגויים. ומה יהיה התוכן של החיים שלנו? אנשים שעזבו תורה, הם לא עזבו, הם עזבו את המצוות, הם עזבו כביכול את ההכרה של ריבונו של עולם, נתן תורה לישראל, אבל הם חשבו שעם ישראל הוא עם מוסרי, יש לו מוסר הנביאים, יש לו מסורת שאיכותית, עם איכותי, עם הספר, עם טוב, עם, ואת זה אנחנו צריכים, זה יהיה התוכן של של האומה שלנו. אז אם אתם קוראים את המשפט הראשון, את הדברים הראשונים, הם יכולים להזדהות עם כל זה. אנחנו, יש לנו שאיפות לאומיות, שאיפות של הנשמה שלנו שואפת, וכל דבר שהוא שייך לשאיפת הנשמה, כמו שאני אומר, לבוא לארץ ישראל, עלייה לארץ, קיבוץ גלויות, בניין הארץ, חינוך טוב למידות טובות, למעשים טובים, כמו שהנביאים דיברו וכמו שרוחה של תורה מדברת, מסכימים עם כל הרוח הזאת. ומי שרוצה לפגוע בזה, אנחנו מתקוממים. לא מוכנים לזה. עכשיו, עד כאן, כמו שאמרתי, עד כאן, כולם יכולים לקרוא את זה ביחד ולהגיד, מזדהים מה שכתוב כאן. עכשיו אומר הרב, בכללותה של התורה, הכתובה והמסורה, ובהסתרגות כל ענפיה, ספון הציור הרוחני היותר עליון ומקורי של חפץ האומה. אז אתם רוצים לדעת מה האומה באמת חפצה? אם דיברנו, בלי להסביר מה. כלומר, יש שאיפות, שאיפות של האומה. שאיפות לאומיות. אבל אתה רוצה לדעת באמת מה האומה מבקשת, מה עם ישראל רוצה, מה התוכן הפנימי האמיתי שלו, בכללותה של התורה. כלומר, כל ביחד, תסתכל על הכללות של התורה הכתובה והמסורה, ובהסתרגות כל ענפיה. כלומר, התורה בכל שלמותה, בכל הגדה וההלכה, המוסר, וכל פרטי וגם הפנימיות וכדומה, בהסתרגות כל ענפי הספון, בכל ספון הציור הרוחני היותר עליון ומקורי של חפץ האומה. מצד מגמת חייה היותר עליונים. כלומר, בתורה אתה יכול למצוא באמת את כל מה שהאומה חפצה. התורה מספרת לנו, התורה מגלה לנו, כל כללותה שלה, זה החפץ של האומה. זה אבל החפץ היותר עליון ומקורי. יש, צריך להדגיש את הדבר הזה. כידור יכול להיות חפץ חיצוני, חפץ לא רוחני, אבל לא כל כך עליון. הציור הרוחני היותר עליון ומקורי של חפץ האומה. מצד מגמת חייה יותר עליונים. בצורה מהירה, בכלל הבנתה והרחבתה, כלומר שאתם תסתכלו על כל התורה, בכללותה, מלהבין אותה, ברוחבה, בהגיונותיה, בסגנוני הרצאותיה, בתוצאות השקפותיה, על הוויה, על העולם, על האדם, על היחיד, על החברה, על הטוב, על הרע, על החיים, על המוות. כלומר, יש התורה היא... יש בהשקפת עולם שלמה על כל מגמותו של תוכן החיים ומה קורה אחרי החיים ועל הטוב שבעולם, על הרע שבעולם. התורה כוללת את כל התוכן של כל המגמות של 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 שיש בעולם. אז זה עכשיו הרב מגלה לנו מה שמקודם הוא עוד לא גילה. מקודם הוא דיבר על יש האומה שאיפות, רצונות, לא רוצים שיפגעו באומה, לא רוצים שיפגעו בשאיפות המיוחדות שלה, בתוכן המיוחד שלה. ומהו התוכן המיוחד שלה? זה אפשר לראות בתורה. התוכן יותר עמוק, יותר גבוה, יותר ניסה. וכל התורה כולה, כאילו מדבר כאן אל אנשים קצת רחוקים, שהתרחקו. ושהוא אומר להם, אתם לא מכירים את כל התורה, אתם מכירים פה ושם דברים, ואתם בגלל זה חושבים, מזלזלים, מתרחקים, עוזבים. אם תכירו את הכלל, את כל הכללות של התורה, את כל ההופעה, את כל התוכן של הגדול, תראו שבעצם זה תוכן עצום, גבוה מאוד מאוד שלה, רק תסתכלו בשלמות, תוכלו גם אולי לקלוט את הדבר הזה, שזה בעצם השאיפה היותר עמוקה ויותר גבוהה של האומה. זה החפץ היותר פנימי של האומה. חפץ, המילה חפץ. יש מילה, השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה מצוות. שנאמר, השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. מה המילה בפסוק? השם חפץ. אנחנו משתמשים במילה רצון. מישהו פעם אמר שהוא חפץ ללמוד? עכשיו אני חפץ ללמוד, חפץ לשמוע שיעור, חפץ לאכול. לא משתמשים בביטוי הזה, בביטוי של... פעם קרוב משפחה שלנו בא מאמריקה לפני הרבה שנים. הוא לא ידע עברית, אבל ידע תורה. זה אומר, אני חפץ לנסוע לירושלים. זה היה בתל אביב. כמה נשמע מהחפץ. אז הרב צבידה היה עומד על זה שזה רצון עמוק. חפץ. חפצה. זה משהו עצמי כזה. הוא מקורי של חפץ האומה. ממשיך הרב ואומר, תדעו לכם, כל מה שהבנה והכרה התורית מתגלה יותר באומה, כלומר אם עוסקים בתורה, מכירים את התורה, וזה מתגלה יותר באומה, מגלה את עומקה של התורה, מתבססת יותר ויותר נשמתה בקרבה. זה הנשמה שלה. וכוח חיה מתעלה ומתהדר ומתחזק. והמעשים הם הבסיסים החומריים, הנושא הממשי. כלומר, מעשה המצוות, ההנהגה בפועל, זה הבסיס החומרי, הנושא הממשי, שהתיאוריה הגדולה הזאת מנחת בה את אוצרותיה. תראו איזה סגנון. כלומר, יש תיאוריה גדולה, אהבת השם, יראת השם, שאיפת העולם, שאיפת העולם הבא, שאיפת הקודש, כל השאיפות הגדולות הקדושות, הם בעצם מה הבסיס שעליהם הם עומדות, זה המעשים. אי אפשר שאיפות לבד, בלי שיהיה לזה בפועל מעשים. המעשים הם הבסיסים החומריים, הנושא, הם נושאים את התיאוריה הגדולה הזאת, שהתיאוריה הגדולה הזאת מנחת בה את אוצרותיה, אוצרות גדולות של שאיפות, של מגמות, יושר, צדק, הכל בעצם בנוי על ה... כלומר נמצא בתוך המעשים הללו. וכפי אותה מידה שתתגדל להבנה התיאורית, הבנת התיאוריה, כלומר להבנה השקפת העולם, השאיפות הרוחניות, כן? תגלה הבנה תיאורית בגדולת ערכה, כן יוסיף להתנוצץ בקרב האומה כולה האור החבוי אשר במעשים כולם, ותתגלה מידת התפארת שביהדות המעשית בכוחה לאלוקים. זאת אומרת, יש בעיה אולי שאנשים, יש תקופה שאנשים עושים את כל המצוות, אבל חסר להם אמונה, לא למדו אמונה. או מחשבה, קוראים לזה מחשבת ישראל, לא עסקו בספרי האמונה, בספרי הלב, בספרי המוח, עסקו בהלכות, קיימום תורה, קיימום שבת, קיימום מצוות, כל המצוות קיימו, אבל אין גדלות של רוחניות, אין עומק של אמונה, אין עומק של אהבת השם, של יראת השם, של הסתכלות על שאיפות החיים, החיים בעולם הזה, חיים בעולם הבא, שאיפות, כל הגודל הרוחני, התיאוריה, כן? אז ככל מה שההבנה העמוקה תגדל, אז יתגלה האור החבוי אשר במעשים, יראו שבתוך המעשים האלה בעצם, המעשים האלה הם נושאים את הגודל הזה של האמונה. אולי הרב מתכוון להגיד שאנשים, כשחסר עומק רוחני, אז הם מסתכלים על המעשים האלה כמעשים מכבידים, כמעשים של נטל, של עול, כמו שהחוקים מסתכלים. אנשים הדתיים הם מקובעים, חייבים לעשות כל מיני פעולות, כל מיני מעשים. מה המשמעות של המעשים האלה? למה? זה קשה, זה מכביד, עוצר כל איסורי מלאכה בשבת. אנשים אומרים, אנחנו רוצים לכתוב רעיונות, למה שזה יהיה אסור? אנחנו רוצים לצייר, רוצים לנגן, רוצים להתרומם, לעשות דברים טובים, ופתאום אסור לכתוב, אסור לצייר, אסור, רוצים לטייל, לראות את העולם היפה. אסור. אז כשלא מבינים מה זה שבת, וחושבים ששבת זה תלמתת מלאכות, זה התוכן של השבת, שאסור לעשות מלאכות. אבל, אז זה מכביד. אבל התוכן של שבת זה קדושה, זה רוממות. איסור המלאכות זה כדי לאפשר לנו את הרוממות הגבוהה הזאת. זה לא איסור מלאכות עומד בפני עצמו. איסור המלאכה זה אל תיכנס לחיים המעשיים שהם מצמצמים אותך. תישאר חופש, שבת חופש, חופש רוחני. עלייה במדרגות רוחניות, עלייה בקודש. אז אם מתבוננים בגולות עניינה של השבת, השבת כבוא שבת מכל מלאכתו, זה שבת, זה מזכיר לנו מעשה בראשית, אם השבת זה תוכן מאוד גבוה, שבת זה מעין עולם הבא. מבינים את הגודל, אז רואים שהמעשים האלה הם מחויבי המציאות. זה מצוין שאנחנו מחויבים כל המעשים האלה. זה פשוט מאפשר לנו להתרומם לגבהים הרוחניים העליונים של, שיש בשבת. וכן בכל מצווה מצווה. אתה יכול להניח תפילין, להרגיש שזה עול. אז יש כאלה שמניחים תפילין מהר ופללים מהר ואומרים, זה עול, זה עול התפילה, זה עול. אבל צריכים לעשות אותה, מה לעשות? אז קמים בבוקר ומניחים תפילין מהר ומניחים מעל הראש, אם צריך להתפלל במניין, זה עול. אבל אם אדם מניח תפילין, מרגיש שהתקשר עם קודש, שעכשיו הוא קשר את עצמו אל הגובה הרוחני. קשור, זה נפלא. קשור, קשר זה מקביל, קשר זה מרומם. התחברת אל הקודש. תפילין של יד, על יד הלב. אם אתה יודע את התוכן שבמצווה, המצווה היא מרממת אותך. אז יוסיף להתנצץ בקרב האומה כולה, האור החבוי אשר במעשים כולם. ותתגלה מידת התפארת שביהדות, יהדות מפוארת, שביהדות המעשית בכוחה לאלוקים. זאת אומרת, אתם מבינים, הוא מדבר כאן לאנשים רחוקים, אבל זה טוב גם בשבילנו. כלומר, הוא מדבר על, כאילו, נדעת, ראשית כל, מסתכלים בכל התורת כולה, בכל מצוות כולם, בכל התוכן הגדול של התורה, בכל האור של התורה, בכל ההסתכלות של התורה על החיים, על הטוב, על הרע, כן, על העולם הזה, על העולם הבא, על החיים, על המוות, על איך התורה מכוונת אותנו, כל יחיד צריך להיות בינו לבין עצמו, איך החברה, יחסי חברה בין אדם לחברו, בין אז כשמתבוננים על כל בשלמות על התורה כולה, אז רואים את הגודל שלה, רואים שבאמת היא נושאת את התוכן הפנימי של נשמת האומה. והמעשים הם הבסיס לתוכן הרוחני. ואם התוכן הרוחני הוא מתגדל, אז רואים בתוך המעשים את כל הגודל שלהם. ואם חסר ההסתכלות הגדולה, האמונית, וחחקים, והרב זצ"ל אמר שחלק גדול מהגורמים לנפילה הרוחנית, למשבר הרוחני שהיה בדורות הקודמים, בזמנו, זה מפני שלא עוסקים בענייני הרוח שבתורה, בענייני האמונה. עוסקים במוסר פרטי, עוסקים בקיום המצוות, ולא מתבוננים באופן גדול ברוח הגדולה של התורה.
גם
נחשבים יש אנשים, יש אדם לקרוב תלמיד חכם מאוד גדול, למד הרבה שנים בישיבות. אז הוא אמר, אז ואני, הוא היה קרוב שלי, אז הוא ראה אצלי ספרי מהר"ל, אז הוא אמר, שמעתי, ראיתי בכלי שני שהמהר"ל יש לו דברים גדולים. זאת אומרת, מישהו ציטט את המהר"ל באיזה כלי, במקום שהוא כלי שני, זה לא מבשל. זה לא אותו דבר כמו כלי ראשון. כלי ראשון זה... אז לא למדו. בגלל זה התקלקלו. בוולוז'ין היה, ישיבת וולוז'ין היה משבר. היה משבר ואנשים רבים התרחקו. והסיבה, אחת הסיבות, זה שבאו הרוחות מבחוץ. עם תלונות כאלה, שהתורה מרבידה, שהתורה מצמצמת, שהתורה מקשה, וכתבו סופרים, סיפורים עם התוכן הזה. יש סיפור אחד על קוצו של יוד, מין שיר כזה שעלג, כאילו להגיד שאישה הייתה צריכה להתגרש, וכתבו גט, אבל היה חסר קוצו של יוד בגט, אז בגלל זה אמרו שהגט לא קשר, וכיוון שהיא לא פשר, אז היא נשארה בודדה ועגונה, וירושלים, מה הקטנות הזאת? כן קוצו של יהוד, לא קוצו של יהוד, מה זה הדבר הזה? יש עוד סיפור, סיפור ש... הסיפור הארוך, הוא מתאר את כל ההכנות לקראת הפסח. כבר מחנוכה מתחילים להכין תפוחי אדמה בתוך המחסן, ועוד מכינים, ויתקרב הפסח, ועוד הכנות, ועוד הכנות, ועוד הכנות. וכבר מסייטים את הבית, ומכינים את התבשילים, והבעל, ערב פסח, הלך למקווה, וכולו רחוץ, ונקי, ולבש את בגדי חג, והלך לבית הכנסת. האישה מציצה מבט אחרון בסירים, ורואה בתוך הסיר גרגיר של חיטה. וואי, מתחילה לבכות, הרס את כל ליל הסדר, רצה אל הרב. אז מה הרב אומר? חמץ, נשפוך. חוזרת הביתה בוכייה, הכל נהרס. בא הבעל מבית הכנסת, מה קרה? היא אומרת, מספרת לו. אז הוא אומר, מה? בגלל גרגיר של חיטה אנחנו לא נעשה ליל הסדר? מה פתאום? אני, נמשיך. והיא לא רוצה, היא רק שמיים. הוא כועס עליה, היא בורחת לרב, הרב שומר עליה. בקיצור, גרגיר של חיטה, כאילו להראות כמה זה קטנות, כאילו המצוות. גרגיר של חיטה יכול להראות. כמובן שכל הציור הזה הוא ציור לא נכון. כי מה היה, אם אישה הייתה באה לרב ואומרת לו קרה דבר כזה, היא אמר, אתם אצלי בליל הסדר. והיו מרוויחים מזה. הכל, לא היה, תשפיכו את זה, מה אכפת למה שקורה אצלכם? לא היה. אבל הם רוצים להגיד, סיבות קטנטנות, הקטנו את התורה מקפידה על כל מיני דברים קטנטנים. וזה נקלט אצל אנשים, כי כשמקיימים את המצוות ולא מרגישים את הגודל שלהם, אז זה באמת מכביד, זה באמת נראה קטנוני. אבל אם אתה יודע מה זה פסח, איזה התרוממות, באמת גרגיר של חמץ, הוא פוגם, פוגם בגודל. יש איזה גודל שאתה חי בו, ולכן התורה רוצה שלא יהיה משהו מחמץ. ואז אתה מחובר ליציאת מצרים, מחובר לכל הגודל של עניינה של האומה, בלילה הגדול הזה. ההקפדה הזאת היא נובעת בגלל גודל התוכן הפנימי שיש בו, שלא רוצים לקלקל אותו. לשמור מכל זהירות שלא יהיה מקולקל. גם אותו דבר גט באישה. קדושת חיי הנישואים, אם אתה מבין את כל קדושת חיי הנישואים ואת כל הגודל שזה, לכן הפרידה צריכה להיות ברורה ובטוחה וכו'. תלוי איך אתה, אם אתה מסתכל מתוך גודל, אז כל הדברים המעשיים, הם מקבלים את התוכן שלהם, הם מקבלים את המשמעות שלהם, אתה אומר, אדרבה, שבת צריך לשמור. ניתן דוגמה. אנחנו נראה בן אדם שהוא מסבב את הבית שלו בגירי תיל ושם שומרים מכל הדלים ומצלמות וכלבים, כל מה שאפשר לשים כדי לשמור על הבית. תראו לעצמכם שאחד פה ביישוב יתחיל פה להתבצר, שמה יבואו יפגעו בו, אנחנו נגיד שלא נורמלי. מה קרה לך? מה זה ההתבצרות הזאת? לא, אולי יפגעו בי. אולי יבוא לבני המחמל. אז הוא נשמע. יש גבולות. מה אתה אומר? כמה צריך? זה עצבנות, זה מחלה. אדם ישים עוד ועוד 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 ועוד. אבל אם יתברר שיש לבן אדם הזה בתוך הבית שלו, אוצר יקר מכל יקר. אם הוא מפסיד אותו, חייב אינם חיים. אז כמה שהוא יעשה יותר שמירות, יותר יהיה מובן. כי זה אוצר גדול שצריך להיות 100% שמירה. לא 50%, לא 70%, צריך להיות 100%, 101%, שלא יהיה שום חשש שהוא פגע על האוצר הזה. אז כל השמירות שעושים, הם מובנים. אז השבת, תלוי איזה אוצר, יש לך אוצר גדול, אז אתה מה, תעשה גזירות, עוד גזירות, להיות בטוח שלא חס וחלילה לא תפגע קדושת, גודל קדושת השבת, אתה חי את קדושת השבת בצורה גדולה מאוד מאוד, אז את מובן כל האיסורים, גם סורי דרבנן, שרוצים להרחיק שלא יהיה ספיק ספיקה של הגודל הזה שאתה יכול לזכות בו במעלות הקודש שלנו. אבל אם לא חיים ככה, אז המצוות מכבידות. זה מה שאומר, הוא אומר, המעשים זה הבסיס החומרי לתיאוריה הגדולה, יש לנו שאיפות מאוד גדולות, האומה יש לה שאיפות עצומות גדולות, וכולנו חלק מהאומה עם השאיפות הגדולות, עם האידיאלים הגדולים, לתקן את כל העולם, ליישר את כל ליבות בני אדם, להביא את אור השם בעולם, שאיפות גדולות ועצומות. שאיפות לא של כאן ועכשיו, שאיפות לשנות, שאיפות של כל הדורות, שאיפות לקחת את כל העולם הזה ולהרים אותו מעלה, מעלה, מעלה. והשאיפות הגדולות האלה, מה עם הכלים שנושאים את השאיפות הגדולות האלה? זה המעשים. וכשאתה מבין את הגדול, לומד ומתבונן בזה, ואתה, ככל שתתגדל ההערה התיאורית, כן יוסיף להתנוצץ בקרב האומה, האור החבוי במעשים כולם. ותתגלה מידת התפארת שביהדות המעשית בכוחה לאלוקים. זה מה שהרב עוד. וכמו שאני אומר, הוא מדבר בעצם קצת החוצה. אבל זה חשוב גם לנו לראות את הדברים הללו.
למה דווקא מידת התפארת?
לא, בעיקר אנחנו בסוף קוראים את הדברים.
למה דווקא מידת התפארת?
מה? יש כאן אולי גם רמזים יותר עמוקים, השתמשות בביטויים פנימיים, אבל המידה התפארת זה היפה, כן. מידת התפארת שביהדות יהדות המעשית לא נראית כל כך מפוארת, אבל נכיר את התוכן הפנימי, אני רואה שהיהדות המעשית יש לה, היא מפוארת בכוחה לאלוקים. ההמשך, אז אני אדבר מבלי להסתכל במי שאנחנו נקרא מבפנים, בתחילה. כמו שהעברנו מקודם, יש מצב שאנשים, דור כזה, תקופה, שאנשים מקיימים את מעשי המצוות, ולא כל כך עוסקים בעומק של האמונה, בתוכן הרוחני של האומה, והשאיפות הגדולות של האומה. כי אתם מבינים, יכולים לאדם להצטמצם בקיום המצוות הפרטי שלו, זה מצמצם מאוד. אני מסתכל, אנחנו כעם שואפים להתרומם, להתעלות מעלה, מעלה, מעלה. לא רק את עצמנו, את כל העולם כולו, כל האנושות כולה, ואז כל הבריאות מתעלות, ואז העולמות מתעלים, זה לא נגמר באיזה גבולות מסוימים, זה מתפשט לכל המרחבים. המגמה שהיא בעצם מגמה עצומה, מגמה של דורות, לא מגמה של שאנחנו גומרים אותה עכשיו, אנחנו חלק ממהלך עצום ונפלא. לפעמים חסר את ההשקפה, פוסקים במעשים בפועל, אז הם מתעייפים במשך הזמן, ורוצים להקל את המציאות, ורוצים לברוח מן המעשים. אומר, כאילו, איך להתמודד, סליחה, איך להתמודד עם מצב כזה? הוא אומר, היות וברקע אנחנו יודעים שיש לנו שאיפות גדולות, צריך סבלנות. להחזיק במעשים, אפילו שלא מרגישים את הגודל שלהם, עד שתחזור הרוח ותופיע מחדש. מצד שני, הוא אומר, לפעמים עוזבים את המעשים מן השם רק ברעיונות, גם הרעיונות לבד אין להם אפשרות, אין להם שום יכולת של קיום. נתאר עצמנו שיקומו אנשים ויגידו, אנחנו מחזיקים, כל תורת הלב אנחנו מחזיקים, תורת המוח מחזיקים, לא תורה, לא במעשים, רק בשאיפות הגדולות, שאיפות גדולות, כן? להבדיל אלף אלפי הבדלות, זה כמו שהמינים, כן? שהם עזבו את כל המצוות. אז אומר הרב, שאיפות רוחניות מופשטות, שאין להם בסיס מעשי, אין להם קיום. לא מחזיקות מעמד. זה משהו מרופל ומתמסמס. לא מחזיק מעמד. מעשים בלי רוח, לא מחזיקים מעמד. צריכים את שניהם. צריך גם גודל רוח וגם בסיס מעשי. זה התורה, זה גדולתה של התורה. שיש בה הכל, שיש בה גם כל הגודל הרוחני, האמוני, הפנימי, ויחד עם זה בסיס מעשי שחודר לכל פרטי החיים וממשיך את האור הגדול של האמונה אל תוך כל המעשים, כל פרטי המעשים. זה התוכן הכללי שהרב מדבר עליו, כי הוא מרחיב את הדברים מאוד מאוד. אז הדברים הם כמובן נכונים וברורים.